שוב שבת שלום ומבורך לכולם, ובמיוחד לאורחים שלנו ואלה שהם פעם הראשונה שלהם איתנו, ואנחנו מתפללים ומקווים שאכן אלוהים יברך את כל אחד ואחד מכם. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו באיגרת לגלטים. פעם הקודמת כבר חצינו את קו החצי, כאשר למדנו את ה-11 פסוקים הראשונים של פרק ד', והיום אנחנו ממשיכים למעשה בפרק ד' ונקרא את פסוקים 12 ועד פסוק 20. אז תפנו איתי בבקשה לאיגרת לגלטים, פרק ד', פסוקים 12 עד 20, ואנא שימו לב לדבר אלוהים החי. שאול כותב כך: היו כמוני, כי גם אני נהייתי כמוכם, אחי. אני מבקש מכם, לא עשיתם לי שום רע. אתם יודעים שבנסיבות של חולשת הגוף בישרתי לכם את הבשורה בתחילה. ולא בחלתם בניסיון שבא עליכם בשל גופי, אף לא הגבתם בבוז, אלא קיבלתם אותי כמלאך אלוהים, כמשיח ישוע. אם כן, איפה חדוותכם אתה? הרי אני מעיד עליכם שאילו יכלתם, הייתם עוקרים את עיניכם כדי להינתן לי. ואתה, האם הפכתי לכם לאויב באומרי לכם את האמת? האנשים הללו מקנאים לכם שלא לטובה. רצונם להרחיק אתכם כדי שאתם תקנאו להם. טוב הדבר אם תמיד מקנאים לטובה, ולא רק כי אני שוהה אצלכם. ילדיי, שוב נתון אני בחבלי לידה עליכם, עד אשר ייקון המשיח בכם. רצוני להיות עמכם עכשיו, ולשנות את נימת קולי, שכן אני נבוך בנוגע אליכם. בפסוקים האלה, כפי שאולי שמתם לב, שאול פונה לאחים בגלטיה באופן הכי אישי שהוא היה יכול לכתוב באיגרת הזו. הוא כותב את הדברים עד עכשיו באופן חד ומאוד ברור, לפעמים אולי בנימה קצת אפילו קרה, בקור רוח, אבל הוא גם כותב כתיאולוג, כאיש מלומד, והוא מסביר ומשתמש בהרבה מאוד טיעונים, כפי שראינו, וחלקם הגדול כמובן טיעונים מאוד מאוד משכנעים. אבל כעת שאול מגיע לרגע הזה, והוא מוריד את הכובע, או אם תרצו מוריד את הכיפה, ופונה ללב של המאמינים שהכיר אותם כמובן באופן אישי. שאול בהחלט אהב ודאג לבריאותם הרוחני של האנשים האלה, שאכן הוא פונה אליהם בצורה ובתור אחים במשיח. הוא מזכיר להם שהוא לא רק היה איתם, אלא שהוא בדיוק כמוהם. ואת זה נראה עוד מעט. אלה מכם שהייתם איתנו בפעם האחרונה, שלמדנו את הפסוקים 1 עד 11, ראינו איך שאול משתמש בטיעון ההיסטורי על מנת לסייע למאמינים בגלטיה לשכנע אותם בטעותם החמורה בכל מה שקשור לבשורה. בטיעון הזה שאול כותב על המקום התורה בהיסטוריה של עם ישראל. כפי שראינו, שאול כתב על השינוי של המעמד של עם ישראל לאורך ההיסטוריה. הוא התחיל במעמד של קטין ואפילו כעבד, וסיים כאשר הוא אומר לנו שבמשיח יש לנו מעמד של בנים לאלוהים. הבשורה, בשורת המשיח, שינתה את המעמד שלנו כמשיחים בישוע ומאמינים בו, ממעמד של קטינים ועבדים למעמד של בני אלוהים, בני האלוהים החי, הבורא הכל. אבל כאן, בפסוקים האלה שקראנו, הוא משאיר את הפנייה לשכל הישר ולהיסטוריה מאחוריו, הוא פונה ישירות לליבם של האנשים שם. הוא קודם כל מזדהה איתם. הוא כותב להם בפסוק 12, הוא אומר, היו כמוני, כי גם אני נהייתי כמוכם, אחי. אני מבקש מכם, לא עשיתם לי שום רע. המילים האלה שמתחילות כאן בפסוק 12 ומסתיימות בפסוק 20, שקראנו אותם, אולי הן מן החמות בדברים ששאול כותב בכל האגרות שלו, בכל 13 האגרות שלו. ודווקא באיגרת שאולי איננה כל כך אישית ואפילו כתובה במילים קשים ושונה במינה, בנימה שלו מיתר האגרות, אולי דווקא כן שאול משתמש במילים הכי חמות שהוא היה יכול להמציא. אנחנו רואים שגם לשאול יש עדיין את הצד האישי והאנושי שלו. שימו לב אולי לכמה מהדברים שהוא כתב באיגרת הזו, שראינו עד עכשיו וחלק נראות בהמשך. בפסוק 6 של פרק א' הוא כותב כך, אומר, מתפלא אני שכל כך מהר אתם שרים, כבר שהתרחקתם כל כך מהר מהבשורה. אחר כך, בפסוק הראשון של מל, הוא אומר, אוי גלטים כסילים, מי אחז את עיניכם אחרי שהודיעכם בפירוש שישוע המשיח נצלב? הוא קורא להם כסילים. ושוב, שני פסוקים לאחר מכן, בפסוק 3 של פרק ג' הוא אומר, האם כסילים אתם כל כך? הוא שואל את השאלה. ואחר כך עוד נראה את זה בפרק ה', פסוק 15, אומר, איך אם אתם נושכים וטורפים זה את זה, כי אז תשמדו איש ביד רעהו. אלה הן רק כמה מהדוגמאות של הסגנון והנימה של שאול באיגרת הזו, ועוד לא דיברנו על איך שהוא קורא למורי השקר. אבל כאן, כמו שראינו, כבר בתחילת החלק החדש הזה, הוא לא רק מזדהה איתם, אלא הוא אומר להם, אני מבקש מכם. הוא אומר להם, תהיו כמוני, כי גם אני נהייתי כמוכם. שאול כאן מתייחס לעובדה שגם הוא היה צריך לעבור תהליך לא קל בכלל מבחינתו, כאשר הוא היה צריך להבין וליישם בחיים שלו שהתורה איננה יכולה להושיע אותו. שאול כרב וכפרוש לתורה היה מקום חשוב מאוד בחיים שלו. הוא אפילו מעיד על עצמו במילים האלה באיגרת לפיליפים, פרק ג', בחלק השני של פסוק 6 ו-7. הוא מעיד כך באיגרת לפיליפים, פרק ג', 6 ו-7. הוא אומר על עצמו, מבחינת הצדקה המושתתת על התורה, אין בי דופי. אבל הדברים שהיו יתרון בעיניי, אותם חשבתי להפסד בגלל המשיח. אפשר במילים האלה להבין את התהליך המאוד קשה ששאול עבר בעצמו. עבר שינוי דרמטי בתפיסה האמונה שלו, או אם תרצו, במסע הרוחני שלו. לפני שהמשיח התגלה אליו ושינה לו את החיים דרך בשורת החסד, שאול היה האיש שלמד את התורה, לימד את התורה, וגם חי על פי התורה, כי הבין שדרך התורה אך ורק הוא יכול להיוושע. לכן גם אנחנו יודעים, כאשר היו משיחים שלימדו אחרת, הוא הפך להיות לרודף הגדול ביותר של הקהילה. גם הוא ראה בשמירת התורה את הדרך לא רק לישועה, אלא אפילו למהות של החיים. אבל ישוע שחרר אותו מכל זה, כפי שהוא ציין לנו בפרק ג' ובתחילת פרק ד' של האיגרת לגלטים. וכעת הוא חש שאנשי גלטיה רוצים לחזור אחורה למקום שהוא היה לפני כן. אומר, אנחנו כבר ראינו את האור, אז מדוע אתם רוצים לחזור לחושך? המשיח לא רק שחרר אותנו, אלא הוא גם נתן לנו את מעמד הבנים. הוא הפך אותנו לאחים ואחיות, מכיוון שהוא הפך אותנו לילדי אלוהים. על כן, שאול קורא להם אחי. הוא מתחנן בפניהם. הוא מבקש מהם. כי הוא אומר להם, אתם לא עשיתם לי שום דבר רע, ואני עושה את מה שאני עושה לטובתכם, ולא כדרך להתנקם בכם או לעשות לכם רע. הוא בעצם אומר, אין לי שום סיבה בעולם לגרום לכם או לעשות לכם רע, כי גם אתם לא עשיתם לי שום דבר רע. ואז החל מפסוק 13, הוא מחזיר אותם למפגש שלהם בתחילת הדרך. הוא מזכיר להם את הנסיבות שבה הוא בישר להם את הבשורה בראשונה. הוא מזכיר את מצבו הפיזי, שהוא היה חולה מאוד כאשר הוא הגיע אליהם. לא ידוע לנו איזה מחלה הייתה לו. יש כאלה שטוענים שאולי היה לו מלריה, מכיוון שהוא הסתובב באזורים הצפונים שהיו שם נהרות של מים. אחרים טוענים שאולי המצב שלו, המצב החולי שהוא מדבר עליו, היה מצב קשה, או היה לו איזושהי בעיה קשה מאוד בעיניים. לוקס אומר לנו במעשי שליחים, בפרקים י' ג' וי' ד', מתאר לנו את הדרך ששאול אכן הגיע לקהילה יחד עם ברנבה, לקהילות באזור של גלטיה. אם אתם זוכרים, זה אכן קרה במסעם הראשונה של שאול וברנבה. כתוב לנו שם שאחרי שהיו שתי שבתות באנטיוכיה וביסו את הבשורה בגבורה, לאחר מכן לוקס מדווח לנו שבשבת השנייה כמעט כל העיר התאספה כדי לשמוע אותם. את זה אנחנו קוראים במעשי שליחים י"ג, פסוק 44. אבל הוא אומר לנו גם שהיו יהודים במקום שהתמלאו בקנאה והחלו לגדף ולדבר נגד דברי שאול. בסוף הם עוררו רדיפה נגד שאול וברנבה וגירשו אותם מהאזור. משם לוקס מדווח לנו שהם המשיכו לאיקוניון. וגם שם דיברו שוב בבית כנסת, ואפילו מדווח לנו שרבים מהיהודים וגם מהיוונים חזרו בתשובה והאמינו. אבל גם שם אנשים קמו נגדם ואפילו התעללו בהם וגם סקלו אותם באבנים. זה מה שאומר לנו לוקס בפרק י' פסוק 5. ומשם הם נמלטו אל ערי ליקוניה, ליסטרה ודרבי, הערים שקשורות לגלטים. אבל אז, כאשר הם היו שם, הגיעו אנשים הפעם מאנטיוכיה ומאיקוניון, שהם היו שם לפני כן, ובאו והסיתו את המון הרב. ואז הם רגמו את שאול באבנים. עד כדי כך שהם חשבו שהוא כבר מת. ואז החלו לגרור את הגוף שלו מחוץ לעיר. למחרת, הוא וברנבה המשיכו לעיר דרבי. כך לוקס אומר לנו בי"ד, פסוק 20. לאור התלאות שהוא עבר לפני שהגיע לגלטים, אפשר להבין את הדברים שהוא אומר לנו בגלטים, בפסוקים 13 ו-14 שקראנו. הוא הגיע לשם חבול, מותש, אפשר לומר במונחים של ימינו, הוא הגיע לשם כפצוע קשה מאוד. אבל שאול מזכיר להם את הדרך הנעלה שבה הם קיבלו אותו, למרות מצבו הקשה כאשר הוא הגיע אליהם. הרי הוא הגיע אליהם אחרי שסקלו אותו באבנים, אחרי שגררו אותו מחוץ לעיר, כי חשבו שהוא כבר מת. אין ספק שכאשר שאול הגיע לשם, הוא לא נראה במיטבו. ובכל זאת, הוא אומר לנו שהאנשים קיבלו אותו בזרועות פתוחות, למרות מצבו, ובמיוחד למרות שאיך אולי הוא נראה. הוא משבח אותם על הדרך שהם קיבלו אותו, במיוחד, כמובן, לאור המצב שלו. הוא אומר להם שאתם גם לא בזתם לי בגלל איך שאני נראה, אלא קיבלתם אותי כמו מלאך, כמו המשיח. שאול זכה ליחס מצוין מצידם של אנשים שם. יחס שאולי הוא לא חשב שיזכה להם. וכעת, לא רק שהוא מודה להם על מה שהם עשו, אלא מזכיר להם את הקשר שהיה ביניהם בתחילת הדרך. אולי כדי להבין את הדרך שהקהילה קיבלו אותו, צריך להבין את התרבות של ימים של אז. אנחנו יודעים שמחלות מסוימות כמו צרעת, היה הופך את האיש לאיש תמה, שלא רק שהוא לא יכול להגיע לבית מקדש, אלא שהוא לא יכול להיות במגע או אפילו בתוך החברה עם אנשים. הרבה פעמים אנשים ראו במחלות כעונש מאלוהים. אנחנו זוכרים כמובן את התלמידים של ישוע, כאשר ראו עיוור ביוחנן פרק ט' בפסוקים 1 ו-2. ואז הם שאלו את ישוע, מי חטא שהאיש הזה נולד עיוור? הוא או ההורים שלו? כי הם הבינו או חשבו שאם יש איזו מחלה, אם יש איזשהו פגם, אז כנראה שזה עונש מאלוהים. ולכן אנחנו יכולים להבין עוד יותר מדוע שאול כל כך מודה לאנשים בגלטיה על הדרך שבה הם קיבלו אותו ואירחו אותו, ולא רק זה, אלא שהם לא שפטו אותו, אלא שהם שמעו ואימצו את הבשורה שהוא הכריז. אני חושב שיש לנו כאן שיעור חשוב עבור כולנו. אנשים בגלטיה היו מסוגלים לראות את שאול מעבר לאיך שהוא נראה, ואפילו מעבר למחלה שלו. אז השאלה היא, איך אנחנו מסתכלים על אלה שהם שונים, או על השונה בחברה שלנו? איך אנחנו מקבלים את הנכים, או את אלה שסובלים ממחלות שמאפתות איך שהם נראים? איך אנחנו מתייחסים לעניי העיר שלנו? לאלה שאולי לא משכילים, לאלה שאולי לא תמיד מתלבשים, אפילו מריחים, כפי שהיינו מצפים. איך אנחנו מתייחסים לפליטים שבתוכנו? איך אנחנו מתייחסים לאלה שצבע האור שלהם שונה מאיתנו? אנשים בגלטיה קיבלו את שאול למרות מצבו, ובגלל זה זכו לשמוע ממנו את הבשורה, אותה בשורה שבסופו של דבר גם הושיע אותם. כותב האיגרת לעברים מתייחס להכנסת אורחים וכותב את המילים האלה בפרק י"ג פסוק 2. איגרת לעברים י"ג פסוק 2. הוא כותב, הכנסת אורחים אל תשכחו, כי יש אשר הכניסו אל ביתם מלאכים מבלי לדעת זאת. שאול אומר לאנשים בגלטים שאתם קיבלתם אותי כמו מלאך. אבל מצד שני, האנשים בגלטים זכו בהחלט לקבל מלאך אל תוכם. אנחנו אף פעם לא יודעים איך אלוהים או את מי אלוהים מביא אלינו. אנשים שם התנהגו בחוכמה כאשר הם קיבלו את שאול וברנבה בצורה כל כך מכובדת, למרות שהיו זרים וגם לא במיטבם. אבל הם לא הסתפקו רק בזה, אלא עשו יותר, וגם לזה שאול מתייחס. הוא אומר, אז אם הייתם יכולים, הייתם עוקרים אפילו את העיניים שלכם עבורי. מכאן דרך אגב יש כאלה שמבינים שאולי בכל זאת המחלה הקשה של שאול היה קשור לאיזושהי בעיה בעיניים, ולכן הוא מתייחס לכך שהם רצו לראות אותו כל כך במצב טוב, שהיו מוכנים אפילו לתת את האיבר החשוב ביותר. ולכן לפני כן הוא גם שואל, אם כן, איפה חדוותכם אתה? שאול מתפלא עליהם ואומר כך, אז התייחסתם אליי בצורה כל כך טובה ומיוחדת, שהייתם מוכנים להוציא את העיניים שלכם או לעקור את העיניים שלכם. אז מה השתנה כעת? האם בכך שאני אומר לכם את האמת, הפכתי לאויב שלכם? שוב, שאול ממשיך לפנות אליהם בצד הרגשי והאנושי. הוא מזכיר להם את היחס המיוחד שהיה ביניהם, ובמיוחד הדרך היוצאת מהכלל שהם קיבלו אותו. הוא לא מבין מדוע עכשיו הם לא מקבלים את דברו. אנחנו יודעים שלעיתים לדבר את האמת גובה מחיר שצריך לשלם. לשאול לא היה שום בעיה בכלל לשלם את המחיר אם היה צריך. אבל הוא פונה אליהם בשאלה. האם הפכתי לאויב שלכם? רק מכיוון שאני מדבר אליכם את האמת? מדהים לחשוב בעיני שאול עד כמה הדברים השתנו ביחסם ביניהם, או נכון יותר, ביחס של הקהילה בגלטיה אליו. זה רק קרה אחרי מספר שנים בלבד. אחרי פרק זמן קצר, ממצב שאנשי גלטיה היו מוכנים לתת את הכל, כעת חלקם אולי רואים בשאול את האויב הגדול שלהם. השינוי הזה הוא מדהים, אבל הוא במיוחד עצוב מאוד. אני חושב שאולי רובנו יכולים להזדהות עם השינוי הזה. אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולחשוב על אנשים אולי לא מעטים שפעם היינו מאוד קרובים אליהם, אבל היום היחסים בינינו השתנו. אולי אפילו אנחנו כבר לא מדברים אחד עם השני. אני חושב שחשוב לעתים להזכיר באנשים האלה ולנסות לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות על מנת לתקן את מה שדרוש תיקון. שוב, לפחות מצידנו, בלי לעשות חישובים או חשבונות. מהטמה גנדי פעם אמר כך, אמר, חלשים לעולם לא יכולים למחול. המחילה היא תכונה של החזקים. אני חושב שהוא טעה בגדול. אני חושב שמחילה חייבת להיות תכונה של כל בן אדם, ובמיוחד תכונה של כל משיחי, בין אם הוא חלש או בין אם הוא חזק. אנחנו יכולים ואנחנו חייבים לסלוח. שאול כמובן בדברים האלה רוצה להחזיר את האנשים בגלטיה בכל דרך אפשרי לבשורת האמת. ולכן הוא מזכיר להם את היחס האוהד שהיה להם כלפיו לפני כן. אבל הוא לא מסיים שם. הוא ממשיך עד שהוא מסיק את המסקנה המתבקשת. הוא אומר להם את האמת על מורי שקר, אותם המייהדים. הוא אומר שמכיוון שהם מלמדים ישועה על ידי מעשים, הם בעצמם זקוקים לאנשים בסביבם. אפשר אולי לפרש את זה כך, מורי השקר בונים את עצמם דרככם, או דרך האנשים בגלטיה. הם בונים אותם כדי שהם יבנו אותם בחזרה. הקנאה והקנאות שלהם היא לא לטובה, וגם היא לא ממניעים טובים, הוא אומר להם. הם רוצים להרחיק אתכם כדי שתרצו להתקרב אליהם. טים קלר, אחד רואי קהילה באזור מנהטן, הוא מבין את הפסוקים האלה כך. הוא אומר שהמורי השקר רוצים להפוך אתכם להיות תלויים בהם באופן רגשית. וזה כמובן לא דבר טוב. ישנם אנשים שטוב להם שאחרים תלויים בהם מבחינה רגשית. אבל שאול מזהיר מפני אנשים האלה שהיו כנראה גם בגלטיה. כאשר אנשים תלויים בהם, לעתים הם חושבים את עצמם כאנשים חשובים, כאלה שאחרים זקוקים להם. כפי שאתם יודעים, יש פתגם ידוע שאומר שבתי קברות מלאים באנשים שחשבו שאין להם מחליף. שאול מזהיר את האנשים בפני מורי שקר. לעומת אותם מורי שקר, שאול חושב לא על עצמו, לא על המעמד שלו וגם לא על הצורך שלו, אלא שהוא חושב על הבשורה ועל המשיח. המטרה שלו היא שישוע, כמו שהוא אומר, ייקון או ייצור בהם, ולא שאול עצמו. רוצה לראות אותם גדלים באמונה במשיח ובבשורת החסד. הוא לא מחפש אהדה לעצמו. הוא אולי, בשונה ממורי שקר, לא מחפש שום דבר לעצמו, אלא הוא מכוון את האנשים למשיח ולדרך שלו. כאשר שאול מדבר על חבלי לידה עליכם, הוא למעשה משתמש בדימוי מאוד ידוע ומוכר מחיים היום-יום. יש לנו אפילו עדה כאן שעומדת שם מאחורה. אמא שהיא בהיריון מגיעה לשלב שהיא כבר רוצה שהילד ייוולד לעולם ולחיות חיים עצמאיים יותר. כך גם שאול רוצה שהתלמידים שלו יהיו עצמאים ממנו ולא תלויים בו. הוא רוצה שהם יהיו תלויים אך ורק במשיח. ולבסוף, אחרי שהוא אמר את כל מה שאמר, אחרי שהוא אמר את כל הדברים בנימה הכי אוהדת, אוהבת ואישית, הוא מסיים את הקטע הזה כאשר אומר, הייתי רוצה להיות איתכם עכשיו ולשנות את נימה או את נימת קולי. שאול ידע את החשיבות של דו-שיח פנים מול פנים. הוא היה רוצה שהם ישמעו את הנימה האוהבת שלו. הוא רצה שהם יסתכלו לו בעיניים ויראו את המבט האוהב והאוהד שלו. אולי אפילו מבט גם המרוזב שלו. לפעמים שאנחנו כותבים אימיילים או מכתבים, אנשים יכולים לפרש אותם איך שהם רוצים. אומרים שמילה כתובה לעתים יכול לפתח חיים משלה, שונה ממה שהכותב התכוון. לכן אנחנו לעתים צריכים להיזהר במה שאנחנו כותבים, ואם זה מאוד מאוד חשוב לנו שיבינו אותנו, אז אולי גם צריך לקחת את הזמן ולפגוש את האנשים פנים אל פנים. לזה שאול קיווה ולזה שאול רצה להגיע. אבל יותר מכל, שאול רצה שאנשים שם יחזרו למשיח, שהם יחזרו לחסד הנפלא שהם זכו לה. שאול רצה שהם יחזרו למשיח וגם לו כשליח של המשיח. לסיכום, שאול משתמש בנימה הכי אוהדת שהוא רק יכול על מנת לסייע לאנשים בקהילה שם לחזור לבשורה שהם קיבלו ממנו. רוצה שהם יחזרו לבשורה שהם שמעו קודם, אותה בשורה ששינה גם את החיים שלהם. כן, אכן הבשורה משנה את החיים שלנו. ולצורך כך, שאול מזכיר להם את האהבה, אבל גם את האהדה שהיה להם כלפיו כאשר הוא הגיע לשם. אבל כעת שאול לא מחפש אהדה. שאול רוצה שהם יעמדו במשיח. זה הרצון שלו, וזה צריך להיות גם הרצון של כל אחד ואחד מאיתנו שמשרתים את המשיח, וגם של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו כאן כדי לבנות את המלכות של המשיח ולא את המלכות שלנו. בואו נתפלל. אלוהים, תודה לך שאנחנו רואים גם צד אחר של שאול. רואים את הדברים שהוא כותב בחום, מתוך דאגה, מתוך אהבה. הוא חושף את עצמו בפנינו, חושף את המצב שלו כאשר הוא הגיע לקהילות שם באזור גלטיה. הוא מדבר על הדרך שאנשים קיבלו אותו למרות המצב שלו. שאול משתמש בכל הכלים שהיו בידיו כדי להחזיר את האנשים לאמת. אלוהים, אנחנו הבוקר הזה מבקשים ממך שאתה תעזור גם לנו, שלא רק שאנחנו בעצמנו נהיה נאמנים לבשורה שקראת לנו, אלא שאנחנו גם נהיה נאמנים, אלוהים, להכריז את הבשורה ולהביא את אלה שפעם אולי טעמו את בשורת החסד, אבל התרחקו. עזור לנו, אלוהים, להיות רגישים. עזור לנו, אלוהים, לדבר את האמת באהבה, בדיוק כפי ששאול עושה כאן בפסוקים האלה. אנחנו מודים לך, אלוהים, על כוחו של הבשורה, שיכולה לשנות את החיים ואת הלבבות של אנשים. ואנחנו מתפללים, אלוהים, שאתה אכן גם הבוקר תשנה את כל אחד ואחד מאיתנו בכוחה של הבשורה. את זה אנחנו מבקשים בשם ישוע. אמן.